אורץ, פרשת וישלח, קטע לא ארוך, אבל כן, קטעים קצרים, אבל בתוכן גדולים מאוד. פרשת וישלח, אומר רב מנדלה במדרש, בראשית רבה כתוב, אמר רבי פנחס בן רבי ראובן, מצינו בחור שבאבות, כן, הבכיר האבות, ובחור שבנביאים, הבכיר שבנביאים, כן, בעצם יעקב אבינו ומשה רבינו, בכיר שבאבות ובכיר שבנביאים, שהיו מתייראים, שנאמר, ויראה יעקב מאוד, ומאיפה אנחנו יודעים שיעקב היה בחור שבאבות, הוא כתיב, כי יעקב בחר לו, יא, הקדוש ברוך הוא בחר לו את יעקב, ובכל זאת, למרות שהקדוש ברוך הוא בחר את יעקב והוא בחור שבאבות, רואים שהוא מתיירא, ואותו דבר הוא משה רבינו עליו השלום כתיב, לולא משה וחירו עמד, נכון? כך כתוב בפסוק בתהילים, משה בחירו, אז הוא בחור שבנביאים, בחירה של הקדוש ברוך הוא משה רבינו. ונאמר במלחמת סיחון ואוג, אל תירא אותו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, זאת אומרת, משמע שהיה מתיירא. אומר המדרש, אנחנו רואים פה שבחור שבאבות ובחור שבנביאים היו מתיירים. טוב, מה המדרש בא להגיד לנו? מה הסיפור פה? אז דבר ראשון אומר הרב מנדלה, המדרש הזה בא לתת לנו מבט חדש על השאלה של צדיק ורע לו וצדיק וטוב לו. אומר, הנה במדרש הזה מניח כל הקושיות ומסלק כל התמיות שכנגד הבטחת התורה על צדיק ורע לו. אומר, הרבה פעמים אנחנו יכולים לחשוב, רגע, אם בן אדם הוא צדיק ולצדיקים אמור להיות טוב, איך קורה מצב שצדיק ורע לו? פה אתה רואה שיעקב אבינו בחור שבאבות, משה רבינו בחור שבנביאים, משה בחירו, יעקב בחר לו יה, ויותר מזה, שהרי הן מה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב אבינו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך אל האדמה, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. אז יש לו כזאת הבטחה ברורה, ברורה מהקדוש ברוך הוא, וכן משה רבינו עליו השלום בכמה הבטחות, ועוד הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יהיה איתו ויעזור לו, ונתייראו, שמא יגרום החטא. זאת אומרת, שמא יגרום החטא, כמו שמביא רשי ז"ל, שהם פחדו, זה קיים אפילו באדם שיש לו את כל ההבטחות. להבין שכשיש את ההבטחות של צדיק, כן? שיהיה לו טוב, זה לא אומר שיהיה לו טוב בצורה כזאת שלא ייתכן שיהיה לו רע. כי הראיה שאתה רואה שאפילו יעקב אבינו ומשה רבינו, בכל זאת התייראו שמא יגרום החטא. כנראה הייתה להם סיבה להתיירא. בסדר? אז צריך לחפש את המשמעות של ההבטחות, ואיך זה תופס ומה, זאת סוגיה גדולה שצריך ללמוד אותה, אבל אומר, אתה שם פה, דבר ראשון במדבר שזה הוא שם לנו, מניח כל הקושיות ומסלק כל התמיות, שכנגד הבטחת התורה על צדיק ורע לו. אתה רואה שבחיר שבאבות ובחיר שבנביאים, יכול להיות מציאות שיתיירא שמא יגרום החטא. הוא בא עכשיו להסביר, טוב, זה באמת סוגיה גדולה, ורבותינו הראשונים כבר מדברים על זה, על שמא יגרום החטא, מה ההבדל בין הבטחה ליחיד, הבטחה לרבים, הבטחה על תנאי, בלי תנאי, יש בזה המון תנאים ופרטים, איך הדברים האלה בנויים. אבל כאן הוא בא לבאר את העניין בדרך הפנימיות, מה זה השמא יגרום החטא. אז כמו שרב מנדלה תופס את זה כאן, הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא יבטיח לו שיהיה טוב, אז יהיה טוב. אז מה זה שמא יגרום החטא? נניח שאני יחטא, רחמנא ליצלן. הוא הבטיח לי שהוא יביא לי את זה, הוא הבטיח לי שהוא יחזיר אותי על האדמה הזאת, לא אעזבך, הוא ישמור עליי, אז הוא ישמור עליי. זה שהוא הבטיח למישהו שרימה אותו, שאז היה נראה צדיק, ואחר כך הצליק להיות צדיק, אז מה עושים? הוא נתקע. בסדר, הבטחת, תקיים, נכון? אבל למרות שעכשיו המצב לא כל כך טוב, לא כל כך בסדר. אז שמא יגרום החטא, אם אנחנו מפרשים את שמא יגרום החטא, כפחד שיקרה לי דבר רע, זה קצת לא מובן, כי יכול להיות לא נעים, אבל הבטחת לילד משהו, אז את ההבטחה אתה מקיים. זה שתוך כדי הוא גם משתולל היום והתנהג לא יפה ולא עשה שיעורי בית, על זה הוא גם יקבל עונש. אגב, לא חייב להיות היום, נכון? אפשר לחכות עם העונש למחר. את ההבטחה שהוא קיבל, שהוא ילך לחתונה איתך, הוא הולך איתך לחתונה. בסדר? אז מה זה שמא יגרום החטא? רק מה? רב מנדלה כאן מסביר שכשאנחנו מדברים על שמא יגרום החטא, מדובר על זה שהוא יקבל את ההבטחה שלו. וזה יתקיים. זה מה שיגרום החטא. בואו נראה את הלשון. והנה, עניין שמא יגרום החטא בעומק, אומר בכדי להבינו על עניין העבודה האמיתית, אומר בעבודה של האדם, היא שכל צדיק וצדיק, עיקר תוכן כוונתו בכל מעשי רצוניו, המטרה שלו, עבודת השם שלו, זה כדי לעשות נחת רוח לבוראו שאמר ונעשה רצונו. נכון? זה הרי המטרה של הקורבנות, כמו שרשי בזבחים ומוזבט, ולכן, רשי בעל התורה גם מביא את זה, ולכן המטרה של עשיית המצוות, לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. עכשיו, מה קורה אבל בדרך כלל? בדרך כלל יש לנו, מה, כמו שהרמנדל מביטפס קורא לזה המון פעמים, זה סיבות, כן? זה סיבות שיש לנו בעולם, קשיים מסוימים, שהקשיים האלה דוחפים אותנו לחזור אל השם יתברך. נכון? פתאום יש מלחמה, פתאום יש מחלה, פתאום יש קושי בפרנסה, ואז אנחנו מוצאים פתאום את הדרך לבית הכנסת מחדש, ומוצאים את הדרך לספר תהילים, ומוצאים את הדרך לתפילות, ולחיזוק באמונה, וחיזוק בביטחון. עכשיו, כל הצרות האלה שקרו, הם בעצם סיבות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו לעורר אותנו. נכון שבשלב הראשון אנחנו נגיע מתוך רצון גשמי של הרווחה בפרנסה, או בריאות, או שלום, שלווה, נחת מהילדים, כל הדברים הטובים שאנחנו רוצים אותם, זה כן, הטיזר, מה שגורר אותנו לחזור לדבר עם השם יתברך. אבל כשיהודי, שהנשמה שלו מתגעגעת לדבר עם השם יתברך, מתחיל לדבר, נפתח לו הלב. וכשנפתח לו הלב, אז הוא כבר מתחיל להכיר את השם, לדבר איתו, להתפלל אליו כבר על עוד נושאים, וזה יסוד גדול שחוזר על עצמו הרבה בדברי פרי הארץ. עכשיו, זה קורה אצל אנשים שיש להם קשיים, הם פוחדים מקשיים, יש להם סכנה, כל הדברים האלה גורמים להתעורר. הצדיק הזה, הכל טוב, אין לו סכנות, יש לו הבטחה מהקדוש ברוך הוא, אבל דווקא ההבטחה הזאת הופכת להיות הסכנה הכי גדולה, להיות נחש. מה זה נחש? הנחש הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את האוכל שלך, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שאומר הקדוש ברוך הוא נחש, אפר לחמו, איפה שאתה נמצא, יש לך אוכל, לא רוצה לראות אותך. אל תדבר איתי, אל תבוא אליי. המצב הזה של לבוא יום יום לפני המלך, ולבקש, ולרצות לקבל, ולהעמיד את עצמו לפני השם יתברך, כי אני, כרש, כדל, אין לי כלום, אם תיתן לי, יהיה לי, אם לא תנשים אותי כל רגע, אני לא אנשום. אני צריך מכונת הנשמה כל רגע ורגע ממך. זה המצב שבו האדם עומד לפני השם. זה מצב של מודעות פנימית, זה לא כל כך משנה כמה כסף יש לך, כמה כישרונות יש לך, מה המצב השלום בית, מה המצב הזוגיות, מה המצב החינוך הילדים. על אדם שמודע לזה ויודע את זה, דיברנו על זה בעבר בהרחבה, שאין לי כלום משל עצמי, אני לא יכול להסתדר בשום דבר לבד, אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לי ויחיה אותי ויעניק לי מטובו וחסדו הגדול כל רגע ורגע, אין לי קיום בכלל. המצב הזה, זה עומד לפני השם, זה המצב הכי טוב שיש, שבו האדם מתוך חי, מודע, שעומד לפני השם. מה קורה אבל הנחש, אומר לקדוש ברוך הוא? לך, תסתדר ככה, אתה מסודר, אל תראה אותי, לא רוצה לראות אותך, קיבלת את שכה ותעזוב. צריך שיהיה בעולם נחשים, שיקבלו את מה שהם רוצים ושייחו. לא רוצה לראות אותך מולי, לא רוצה לחיות איתך, לא רוצה לדבר איתך. הצדיק, הכל כך גדול, שמקבל כזאת הבטחה נפלאה, אתה שמור, אין לך מה לפחד, יהיה לך ילדים, יהיה לך הכל, יהיה לך כל מה שאתה צריך, ובסכנה נוראה, להיות נחש של הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא מתנתק לגמרי, הוא סומך על ההבטחה. מכוח זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, הוא מגיע לריחוק נוראי, מקפיא, ורידים, בצורה קשה ומאוד, שהוא רחוק מהשם יתברך. בוא נראה את זה בלשון של רב מנדלה. הוא אומר, ואפילו אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו כל הטובות והשמירה מעולה, אומר, מתיירא, אומר, מה הפחד הגדול דווקא בגלל ההבטחה הזאת? מתיירא שמא יגרום החטא. מה זה שמא יגרום החטא? גסות ליבו בהבטחה זו בעצמו. ההבטחה הזאת בעצמה יכולה להפוך לרועץ, להיות הכללה הנוראה ביותר שיכולה להיות. ריחוק והתרחק מאיתו יתברך. אומר, וממילא, זה כבר ברגע שאדם מתרחק מהשם יתברך, גם ההבטחה הזאת כבר לא תהיה שאהבה כלום. עוד פעם, הוא יהיה שמור, אבל אם הוא רחוק מהשם, הוא לא ירגיש את השמירה הזאת, הוא לא יראה את השמירה הזאת. ממילא יסתעפו שאר היראות התחתונות להתעורר עליו. יש לו הבטחה של השם יתברך, אבל אם הוא רחוק מהשם, הוא כבר לא מאמין בשם יתברך, והוא לא חווה את החוויה הזאת של ביטחון ולסמוך על השם יתברך, שאת זה קונים לא שהכל טוב. את זה קונים דווקא בחיים היותר מורכבים ופחות פשוטים ויותר קשים, ושם האדם קונה את התכונה הזאת. זה לא אני, זה שום דבר, זה לא שהקדוש ברוך הוא עוזר לי, הוא עושה את הכל, הוא מנהל את הכל, אני בידיים שלו. ואז האדם באמת בטוח והוא חי עם ביטחון. אבל כשהוא לא חי עם ביטחון, כשהוא סומך על ההבטחה של הקדוש ברוך הוא ומפסיק לפחד, מה קורה? הוא מתרחק. וכשהוא מתרחק, כל היראות באות עליו, היראות הכי נמוכות, הכי שפלות, כל היראות התחתונות מתעוררות עליו. זאת אומרת, בעיקרון הוא חי באור נפלא, במתיקות נפלאה, שהקדוש ברוך הוא מאיר עליו את ההערות הכי גדולות. אבל אם הוא עוצם את העיניים, אין לו שום דבר מהאור הזה. ודווקא זה שאדם כל כך בטוח בהבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, יכול לגרום לו לעצום את העיניים מרצון. ואז השם ישמור. כל הדמיונות, כל הפחדים, הוא במקום הזה מגיע. ומעתה יש להתיירא לעולם יותר שהוא צדיק ובטוח מאיתו יתברך. אומר המצב הזה שהוא צדיק ובטוח מאיתו יתברך, זה פחדתו אליו נאום השם והבטחתו שלא ירחיקו. אומר יש לו פחד הרבה יותר גדול כי הוא רוצה הבטחה אחרת, שאני לא אתרחק ממך. שאני לא אבוא לגסות הלב. שאני לא אכנס רחמנה לצלן לגדלות, לגאווה. מכוח ההבטחה שנתת לי, מכוח ההבטחה שקיבלנו, אני אגיע רחמנה ליצלן למקום כזה ויאבד הכל רחמנה ליצלן ומרצון. כי אני אבחר לעצום את העיניים שלי. פלא פלאים, פלא פלאים, פלא פלאים. אומר לנו רב מנדל, זה הפחד הגדול שמה יגרום החטא. זה הפחד הגדול. מה שיקרה בפועל, הבטחה, הקב"ה הבטיח לו, אז הוא יהיה שמור. כן, הוא שמור, אבל הוא מפחד והירא יעקב מאוד ויצר לו, כמו שהמאור בשמש כותב. הוא ירא ויצר לו על זה שהוא ירא. כן, על למה הגעתי בכלל למקום הזה של הפחד? העומק של הפחד, השם יגרום החטא, שזה גם משה רבינו מתיירא, וגם יעקב אבינו מתיירא, הם מתייראים שמכוח הקרבה הגדולה לקדוש ברוך הוא, יגיעו למקום שהם מרגישים שזה, זה שלי. אני לא צריך להתאמץ על זה. אני לא, אז הכל בסדר, אני סומך עליו. וממילא רחמנה ליצלן הריחוק. והנה, טוב, בוא, עכשיו רב מנדל נכנס לעוד איזה סוגיה קטנה פה, ויחזור לעניין. אמר, והנה, העניין, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו. עכשיו, האם זה היה צעד נכון, צעד חכם, מה שיעקב אבינו שולח מלאכים אל עשיו לדבר איתו או לא? אז יש סתירה בדבר הזה. בזוהר הקדוש כתוב שזה היה צעד חכם. הזוהר הקדוש שואל, למה יעקב עשה את הצעד הזה? זה בקוף סמך וב. עמוד א', די בתחילת הפרשה, הוא אומר, יעקב, למה עשה, כן, איפה זה, וישלח יעקב מלאכים, אמר רב אבא, וכי עמי יתראיהו לגבי די עשיו, ותבא וללישתוק, אם אני לכאורה יעדיף שישתוק, אלא אמר יעקב, ידן עדי איסוב חי שלי ליקור עדי אבא, או לא מארגיס כמה יש לו את הזכות הזאת, ולכן הוא ממשיך ואומר, וזה היה בחוכמתה, בחוכמה גדולה, הוא עשה את הדבר הזה שהוא שלח, אילו היה יודע, כן, יותר חוכמה והקים הוא עבד בדם, מכל מדע עבד לגבי איסב, אילו עבד ידע איסב חוכמה דו, יקטילה לגרמי, בקיצור, היה חוכמה גדולה מאוד בדבר הזה שהוא שולח מלאכים אל איסב. במדרש כתוב להפך. כן? והנה על עניין וישלח יעקב מלאכים אל עשיו. ומבואר בזוהר הקדוש גודל החוכמה והתחבולה בכוונת מעשה זו. ובמדרש משמעותו איפחה. שהיה לו ללך לדרכו, ובזה ששלח היה כמחזיק באוזני כלב עובר, מתעבר על ריב לא לא, וכמו שידועים דברי הרמב"ן שמביא את המדרש הזה, מעריך גם שלאורך ההיסטוריה, הטעות הזאת חזרה ונעשתה, שקוראים לרומא לבוא להשכין שלום, כן? קוראים לרומא לבוא פה, להתערב בוויכוח שבתוך בית החשמונאים, וזה גרם בידינו בידם, זה מה שעורר את גלות אדום. נושא גדול מאמר נפרד, אבל רואים שיש ביקורת חריפה על יעקב אבינו, על זה שהוא מחזיק באוזני כלב עובר. עבר, הכלב הזה הולך לדרכו. מה אתה הולך למשוך לו באוזניים? מה אתה מתחיל איתו? תשחרר, תן לו ללכת. מתעבר על ריב לא לא, מה אתה נכנס לסיפור הזה? עשיו לדרכו היה מהלך, מה אתה קורא לו? מה אתה שולח אליו מלאכים? טוב, אז רגע, זה טוב או לא טוב? בזוהר הקדוש כתוב זו חוכמה גדולה. במדרש כתוב שזה היה לא בסדר, מתעבר על ריב לא לא. אבל, מסביר רב מנדלה, תוכן העניין הוא, עדות השם נאמנה מחכימת פתי. התורה, כן, מחכימה את האדם. אפילו האדם הוא פתי, כן, הוא לא חכם, לא פיקח מספיק בשביל לקלוט את הדברים. הוא פתי יאמין לכל דבר, והתורה מחכימה אפילו את הפתי. אמר, אבל יש פה גם עוד דבר, שעיקר, פירוש נוסף הוא אומר על עדות השם נאמנה מחכימת פתי, שעיקר עסק התורה והמצוות צריכות כוונה. אומר, מצוות צריכות כוונה, אז יש לנו את הכוונה של פשט בהלכה, כן? מצוות צריכות כוונה זה פשוט להיות מודע שהוא עושה מצווה. אם בן אדם אוכל סוג של קרקרים בליל תצווה בניסן והוא לא מודע לזה שעכשיו הוא אוכל מצות, הוא לא מקיים את המצווה. עוד פעם, יש את החיי אדום שמעשיו מוכיחים עליו, משנה ברורה וסימן סמך מביא את זה והכל, אבל יש מצוות למשל שהאדם עושה והוא לא יודע שזה מצווה. יש מצוות ש... מעשיו מוכיחים עליו שהוא עושה מצווה. אדם מניח תפילין, למה הוא עושה דבר כזה? ברור שזה מצווה, אדם לובש ציצית, ברור שזה מצווה. אבל אם בן אדם עושה פעולה שאוכל ארוחת שישי בערב, בסדר? יכול להיות אותו אוכל, אם הוא אוכל את זה בתור ארוחת שישי בערב, הוא לא מקיים מצווה. אם הוא אוכל את זה בתור סעודת ליל שבת, עוד פעם, ההגדרה במודעות של האדם, או אולי בצורה שהוא עורך את השולחן והכל, אבל הוא מכריז על זה שזה סעודת שבת, הוא מקיים מצווה גדולה, מצווה של עונג שבת וכבוד שבת וכולי. עוד פעם, אבל מצוות צריכות כוונה. מצוות צריכות כוונה. יש באור יצחק, רבי יצחק מרדוויל, הבן של הזלות שבו מגיד, שהוא כותב שזה הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. יש דברים שאנחנו עושים כמו עשיו, יש דברים שאנחנו עושים באופן שונה מעשיו. יש דברים שמעשה מצווה, כשאדם מניח תפילין, קורא בתורה, מתפלל, הוא עושה דברים שהם שונים מהפעולות העשוויות, נכון? גוי מתנהג אחרת. וזה אומר, אני לא כל כך פוחד. כי בכל זאת זה מצווה, גם משם יש צורך שיהיה טהרת המחשבה, נקים מפניות, נקים מגיעות, אבל אנחנו עוד במסלול הנכון. לעומת זאת יש פעולות שהן מיד אחי מיד עשיו, בהם אני ועשיו אנחנו אחים. אנחנו שניים עושים אותו דבר, אנחנו שנינו אוכלים, שנינו עושים פעולות שהן מאוד מאוד דומות. כלומר שם יש בקשה מיוחדת, הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו, כי שם הכל תלוי במחשבה. בסדר? במחשבה. אני עם המחשבה שלי אני אשמור כמו שצריך, אז יהיה פה קיום מצווה במעשה הזה שאני עושה. אבל אם אני לא אשמור את המחשבה ואני לא אתרכז במה שאני עושה, אלא אני אעשה את זה סתם, כן, כמו שכולם עושים, אני אאבד את זה, זה לא יהיה מצווה. על זה יש בקשה מיוחדת, הצילי נינה מיד אחי, מיד עשיו. אפשר גם אם על בנים, אם על בנים זה גם כוח המחשבה, כמו שזה היה תולדס יקב יוסף אומר, טוב, זה לא ניכנס כרגע. אבל גם פה יש לנו מצוות שאדם עושה. עכשיו, חוץ מהכוונה הבסיסית שמצוות צריכות כוונה להיות מודע לזה שהוא עושה מצווה, זה מצות והיום פסח, זה תפילין, זה מצוות קניית בית בארץ ישראל, זה מצוות יישוב ארץ ישראל, סעודת שבת, כל המצוות האלה שהם אדם מודע לזה שהוא עושה מצווה. יש גם כוונה יותר פנימית. השולחן ערוך כותב שכשאדם בא להתפלל, אז הוא צריך לחשוב על שתי דברים, לחשוב על גדלות הבורא ועל פחיתות עצמו. נכון? שפלות עצמו. זה שתי החלקים שנפסק בשולחן ערוך, שזה הצורה שניגשים לתפילה. מצוות צריכות כוונה, אומר מנדלה, זה הנקודה הזאת. איזה כוונה? להבין פחיתותו ופתיותו, איך קשור בחומריות אדם מאדמה. כן? הולך אחרי ההבל ויהבל. זאת אומרת, המצוות אמורות לגרום לבן אדם, כן? גשמי, שיבין מה הוא, יבין את שפלות עצמו ואת גדלות הבורא. אז הוא מתחיל פה הנקודה הזאת של שפלות עצמו, להבין פחיתותו, הפחיתות שלו, ופתיותו, כמה הוא טיפש, כמה הוא פטי, איך קשור בחומריות, כמה הלב שלנו נמשך, כן? אדם מאדמה, והוא עדיין עשוי מאדמה, ונמשך לאדמה, שזה הכוח העצלות שבאדם, הולך אחרי ההבל ויהבל, דמיונות שאנחנו מפתחים, גשמי, שהאדם הוא גשמי והוא נשאר גשמי, חומר מעוקר, חומר מלוכלך, לא נקי, בכל השגותיו ורצונותיו ומידותיו ונחת רוח שלו, הכל אבל. וכשאז האדם מודע לזה שההשגות שלי, הרצונות שלי, המידות שלי, הנחת רוח שלי, הכל אבל. והכל אבל אחר הידיעה, זה חוץ מהידיעה, ואחרי הידיעה גודל האין סוף מאיתו, וכל מעוויו וחפצו ורצונו להידבק בו יתברך. כן? זאת אומרת, יש פה את השילוב של גדלות הבורא מצד אחד, שכמה שהוא אינסוף, ושהמאוויי וחפצי ורצוני להידבק בו יתברך, ותוך כדי גם לזכור מי אני ומה אני, אפר מן האדמה, ונשארתי אפר מהאדמה, ועם כל ההליכה הזאת, במילים המאוד חריפות, שהפרי הארץ כותב פה, פחיתותו ופתיותו, קשור בחומריות, הולך אחרי האבל ויאבל, גשמי חומר מעוקר, ואת זה האדם צריך פשוט לזכור כל עשיית המצווה היא סוג של תפילה שאמורה להיות בה, כמו שמוגדר בשולחן ערוך, הכרת גדלות הבורא ושפלות עצמו, גדלות הבורא גודל האין סוף מאיתו, ואז כמובן הרצון להתקרב אליו, כן, על הגדול שבגדולים הזה, כן, לטוב הגדול הזה, ומצד שני לדעת כמה אני רחוק ממנו יתברך, ואינו יכול. עכשיו מצד אחד יש פה את הסתירה הפנימית, כן, אני יודע כמה הוא גדול וכמה אני רוצה להתקרב אליו, ואינו יכול להתקרב ולהידבק בו יתברך, בהבינו גודל ההרחק מאיתו, שאני קולט כמה אני באמת רחוק, והשגתו, וכשהאדם קולט שהוא עושה את המצוות, כי הוא פטי, חסר לב, באין מבין חוכמתו יתברך והתעלה העליונה, אני לא באמת יודע. אז מה זה הסתירה הזאת, כן? מצד אחד הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, ואני גם כל כך רוצה להתקרב אליו ולהיות חלק, להשתאב, כן? להיות חלק ממנו, להיות קשור אליו. מצד שני, אני יודע מה אני. אני יודע מה אני מתהווה. אני יודע איפה הלב שלי נמצא. אני יודע איפה המוח שלי נמצא. אני יודע מה האיברים שלי רוצים. אני יודע איפה אני נמצא. אני לא חושב שאני איזה מלאך. אני יודע בדיוק איזה מפלצת יש פה. כן? אני יודע מה הסיפור. אז מה עושים? יש פה איזו סתירה נוראה. ואז יש לנו את הפתרון של עשיית המצווה. לכן כל מגמתו להתחבט בעסק התורה והמצוות. פשוט להתחבט בזה, להתאמץ בזה, ולהיכנס לזה עם כל הכוח, כי זה ינקה, ימרק, יסדר את הגוף הגשמי הזה, ויהפוך גם אותו לקודש. שהם מועצות ודעת אלוקים, זה דעה של הקדוש ברוך הוא, עיצה שהוא נתן לנו, פן יראה ועיניו, ולבבו יבין ושב ורפלו. אנחנו רוצים שהלב יבין, תראה בעיניים, תלמד תורה, תלמד תורה, תקיים מצוות, זרוק את עצמך לתוך המים, וישלך אל המים, וימתקו המים. ואז הגוף מזדקך, מתנקה, המקווה הזאת מתארת את הגוף, המקווה של תורה, מי הדעת, כמו שהרמב״ם קורא לזה. וזה מתאר את האדם, מעלה אותו מטומאה לטהרה, והוא לאט לאט, לאט לאט, בכל מעשה מצווה, בכל פרט של מצווה, בכל מילה של תורה, בכל מחשבה של תורה, הלב מתבונן, מתרומם, הגוף מתעלה, כל הסיפור, כל האדם נהיה אדם קדוש יותר, עליון יותר, ובאמת דבק בקדוש ברוך הוא, על ידי עסק המצוות, שהם עיתים כמובן בזוהר, שזה עיצות, כמו שהזוהר הקדוש אומר, וזה באמת המצווה הזאת, עשיית המצוות. העבודה של עשיית המצוות ולימוד התורה, זה מתוך הגישה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על החוויה, כמו שהשולחן ערוך אומר את זה, שזאת ההכנה אל התפילה, גם אומר רב מנדלה, זאת ההכנה אל כל מצווה ומצווה. כשאדם מגיע לעשות מצווה, או להתפלל, הוא חושב לעצמו, כמה גדול השם יתברך. מי אנוכי שהזכה להתפלל לפני כל גדול ונורא? כן? מי אנוכי? מי אנוכי? מה אני? אני יודע מה אני. אני יודע כמה אני נמוך, אני יודע כמה אני שפל. אני יודע כמה אתה גדול. איך זה ייתכן? ואז, אבל נתת לנו דרך. נתת לנו עיצה, נתת לנו דעת אלוקים. זרוק את עצמך לתוך הסיפור הזה. תקיים מצווה בפועל, בידיים, ברגליים, בכלי המעשה גומרים, וממילא כל הגוף יתרומם, הלב יתרומם, המוח יתרומם, הכל ישתנה לטובה. זה עדות השם. המצוות של הקדוש ברוך הוא נאמנה, מחכימת פתי. ובאמת, כי עסק מצוות כזה, שאדם עושה מתוך תחושה של אני כל כך רחוק, ואני רוצה להיות קרוב, אז אני אעשה בפועל, בידיים, אני פשוט ישב עם התורה. אני פשוט יניח תפילין, אני יודע מה, אני יודע כמה אני רחוק, ומתוך הנמיכות והשפלות הנוראה הזאת, גם לי, במצב שלי, כיום, הקדוש ברוך הוא ציווה עליי להניח תפילין, עם כל התאוות שלי, עם כל הרצונות שלי, עם כל ההבל שלי, עם כל הדמיונות שלי, הוא ציווה עליי בכל זאת, הוא לא פטר אותי מהנחת תפילין, הוא לא פטר אותי מהנחת תפילין, אז אני כן יניח תפילין. אני כן אשמור שבת, אני אשתה יין של קידוש, אני אעשה את מה שאני יכול, אני אעשה את מה שאני צריך. והיא הנותנת חיים לעושה קיום מצוות כזה מתוך כוונה כזאת, והשם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה להבין ולהשכיל שכל טוב לכל עושיהם. שכל טוב לכל עושיהם, זה מוסיף, גם הלב מתעורר, מתרומם, לבבו יבין, גם הדעת של האדם, המוח משתנה, מקבלים משמיים מתנה של חוכמה, דעת ותבונה. שכל טוב לכל עושיהם, זה אומר שכל טוב, כמו שהמלמי מסביר, זה חוכמה שיש בה הצלחה. זאת אומרת, חוכמה שהיא לא נשארת רק ארטילאית, מופשטת, אלא יש בה את הכוח להתפשט באיברים ולחיות עם זה בפועל. וזהו, אומר רב מנדלה, עדות השם נאמנה מחכימת פתי. את מי זה יחכים עדות השם? מי שהוא פתי. רק מי שהוא פתי. פתי דייקה. מי שמחזיק את עצמו לפתי בעיניו, הוא יודע שאני טיפש, ואני לא מסוגל, ואני לא חכם, אני לא גדול. ואז הוא מגיע מתוך זה שאני פתי ודורש ומבקש עיצות לנפשו, שהם המצוות שישכילו אותו, משכילים כזוהר הרקיע, ויודע דעת עליון, זה מה שיוצר את החיבור, זה מה שנותן את הדעת, זה מה שמשכיל כזוהר הרקיע, זה מה שמביא את החוכמה. כשאדם שומע לעצות של הקדוש ברוך הוא, שומע לדעת אלוקים, שאומרת, תקיים את המצוות, תתפוס במצוות, וככה תתרומם, ככה תתעלה, וככה תגיע הכי גבוה, הוא פשוט עושה את זה. ודורש ומבקש עיצות לנפשו, מתוך ידיעת החיסרון, מתוך זה שאני יודע שאני פתי. זה עדות השם נאמנה. את האדם הזה יתחכים, מחכימת פתי, וזהו עדות השם נאמנה, שהם אותיות דעות השם, עדות, אותיות דעות השם, שזה הדעה של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, עיצה שהקדוש ברוך הוא נותן, כי המצוות הם הדעת. והכוח הזה נקרא דעת שמחבר מחבר את הקודש. זה מה שגורם לגוף הזה, איפה שהוא נמצא, להתחבר, להיות מחיבור קדוש אל הקדוש ברוך הוא ולהגיע לדרגות מאוד 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 גבוהות. היסוד הזה הוא יסוד גדול, הוא נמצא כאן בפרי אורץ, אבל מקבילה מעניינת, יש את זה גם בגאון מבילנה, דיברנו על פעם על השיעור שלם על זה, דיברנו על גאון על ציצית, לאיטיאל, לאיטיאל ואוכל, על הפסוקים במשלי, שהגאון גם שם מדבר על העניין הזה של הדרך לתפוס בשם יתברך ובדבקות ובחוכמה ובקדושה ברמות הכי גבוהות, זה דווקא על ידי הפעולות המעשיות. יש את זה גם בספרי אישביצה בהרחבה גדולה, שזה מה שנקרא ידיו של משה, שהכוח הידיים לעלות ולרדת. יש את זה בברסלב גם כן. טוב, קיצור, זה יסוד גדול שחוזר על עצמו בהמון מקומות, וזה הכוח המאוד מאוד גדול של הפעולה המעשית כדי להידבק בשם יברך. כשמנסים להסתכל על כל פרט בנפרד, זה בלשון של הגאון מווילנה, על כל פרט בנפרד, זה מאוד מבלבל ומאוד, זה גורם להמון המון דמיונות ושקרים, שקרים עצמיים. כשמבינים שהכל זה אחד, ואיפה שאני אתפוס באילן הקדוש הזה, אני אהיה מחובר לכולו, זאת אומרת, כל מצווה, אפילו מצווה הכי קלה, כן, שאין באמת מצווה קלה, אבל המצווה הכי קלה, ברגע שהאדם תופס בה, הוא מחובר להכל. כי זה הכל אחד באחדות נפלאה. ולכן כל עיצה ועיצה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתרייג עיתין, כמו שהזוהר הקדוש ביתרו, דף פי בית עמוד בית קורא לזה, תרייג עיצות, 613 עיצות איך להידבק בקדוש ברוך הוא. ומתוך המצב שבו אני יודע איפה אני נמצא, אני יודע למה אני מתאווה, אני יודע מה אני אוהב ואני יודע מה אני רוצה, אבל עדיין יש לי סיכוי לגשת אל הקודש, להתקרב לשם יתברך, ולהגיע לדרגה הכי גבוהה של הדבקות, אל האין סוף וכל מהוויו וחפצו ורצונו להידבק בו יתברך. איך? על ידי המעשה מצווה. המעשה החיצוני של המצווה. יש כן, טוב, ממש בקצרה, מציינים בהערות במהדורה החודשה, שבשויפטים הפרי אורץ חוזר על זה, אומר לא תיקון העבודה לאלוקים, כי אם אחרי הסתכלות זיכרון מיעוט ערך עצמו ועומק שפלותו, איך האדם קרוץ מחומר, גשם אחור אפר מן האדמה, בעיניו לא יראו ובאוזניו לא ישמעו ולבבו לא יבין את עבודת השם, ואין כוחו בפיו לדבר תהילות השם. זאת אומרת, דווקא זה שאדם יודע שהוא לא מסוגל והוא יודע שהוא לא יכול, מתוך זה הוא מגיע ותופס בכל זאת במצוות, ואז הוא באמת זוכה לעלות ולהתעלות. אבל מה קורה כשבן אדם בטוח שהוא צדיק, בטוח שהוא חכם, כן? ירא שמא יגרום החטא, זה גרם, הוא כבר מרגיש גדול. מה שאין כן מי שהוא חכם בעיניו, אני ממשיך את דברי הפרי אורץ פה אצלנו, וישלח. אומר, אין המצוות מחכימות אותו. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. אתה פתי? יחכים אותך. אתה לא פתי? זאת אומרת, אתה באמת כן פתי, אתה הפתי הכי גדול. אבל אתה בטוח שאתה לא פתי? אם ככה אין המצוות מחכימות אותו. שאינה מחכימות רק מי שהוא פתי בעיניו ומבקש חוכמה. אבל מי שהוא חכם וצדיק בעיניו ואינו חסר מכלום, אם כן אינו מבקש בעסק התורה והמצוות להעירו מסכלותו, כי לאורו ילך. אני מסודר, יש לי את כל החוכמה בעולם, אני יודע, אני לא צריך הכוונה, אני לא צריך הדרכה, אני לא צריך עצות, אני יודע הכל. אדם שלא בא לבקש עיצה מהתורה, הוא לא בא לבקש מהמצוות שיכוונו אותו, שירוממו אותו, שיעירו אותו, הוא בטוח שהוא מושלם? האדם הזה הוא לא מבקש בעסק התורה והמצוות להעירו מסכלותו, לאורו ילך. אם כן, מה תעיר לו? ומה העיצה יעוצה על ידי המצווה? הוא לא יקבל את העיצה הזאת. אם אינו שואל בעיצה, מה ייתן ומה יוסיף לו המצווה? שאין נותנים העיצה אלה למי ששואל כהוגן. נוגע, רב מנדלה פה נוגע בנקודה מאוד עמוקה וכואבת, שאנחנו פוגשים המון. תורה יש הכוח עצום. עצום, עצום, עצום. עם מקווה טהרה, עם מי הדעת, היא יכולה לקחת אדם הכי נמוך, הכי מלוכלך, הכי שפל, אדם ש... הגיע לקרקעית של השאול תחתית והתחיל לחפור, כי זה היה לא מספיק נמוך בשבילו, כן? כמו שרבי נחמן הגדיר פעם. זאת אומרת, הוא אדם כל כך רע, ממש כולו רע. הוא ידבק בתורה? לתורה יש כוח להרים, להעלות, לתהר, לרומם, להביא אותו לדבקות עליונה בשם יתברך, בדרגה שהיא למעלה, למעלה, למעלה ממלאכי השרת, שיבואו וישאלו אותם מה פעלם. אפשר להגיע לדרגות נפלאות, בתנאי אחד, שאני רוצה את זה. שאני מבקש את זה, שאני לומד תורה ורוצה שהתורה שאני לומד תביא אותי למידות ישרות ולדבקות בבורא יתברך. אם לא, אם אני בטוח שאת זה כבר יש לי, את זה אני לא צריך, אני לא מבקש את זה, אני לא אקבל. אם אני לא אבקש, אני לא אקבל. אדם יכול ללמוד תורה המון המון שנים, ואם אין לו את הבקשה הפנימית הזאת שאני רוצה להתרומם ולהידבק בשם יתברך, כל הלימוד שלו יישאר רחמנה ליצלן, רחמנה ליצלן, רחמנה ליצלן. איך הגאון מבינה כותב את זה בהדרת אליהו, על פרשת האזינו, כרביבים עלי עשב, כן? התורה היא, גם רב אברום אחי הגרום מביא את זה בשם אחיו, בשם הגאון. הוא אומר, התורה מגדלת את מה שיש לך בלב, עם כוח הגדלה עצום. אם יש בלב רצון ושאיפה להתקרב אל השם יתברך, להיות קדושים, להיות תאורים, להיות מרוממים, להיות בעלי מידות טובות, להתגבר על התאוות ולחיות כמו אדם, אדם אמיתי, בן תורה אמיתי, התורה תיתן את כל העוצמה ואת כל הכוח לעשות את זה. אבל אם אין בלב את הרצון הזה, אין בלב את ההשתוקקות הזאת, ההפך, יש רצונות אולי אחרים, התורה תגדל אותם. ואז השם ישמור ויציל. משמיים ימנעו מהבן אדם שהוא לא יציג יותר מדי, כי מרחמים עליו. כי מרחמים עליו, שלא, של, של, שלא יערוס את עצמו ואת העולם. שלא יערוס את עצמו ואת העולם. עם, עם הכוח התורה שהוא יקבל על עצמו. השם ישמרנו ויצילנו. ופה זה מי שחושב את עצמו כחכם. חושב את עצמו כחכם. והנה, נמשיך לדברי מנדל, והנה, העניין, יעקב ועשיו האמורים בפרשה, אומר הם על דרך זה. אומר, אם נתבוננים על יעקב ועשיו, מה הם מגלים לנו? הוא אומר, הנה עניין עשיו הוא עניין התנגדות. כן? עשיו, שהוא עומד כנגד כל קרבת אלוקים. הוא עומד כנגד קרבת אלוקים, כן? הוא עשוי, הוא לא מרגיש חסר, הוא לא צריך עזרה, הוא כבר עשוי, הוא נולד עשוי, הוא מושלם, אין לו שום צורך ושום דבר, הוא בסדר גמור. שהוא עומד נגד כל קרבת אלוקים, יחפוץ להפר עצתו, אומר מה הדיבור שלו? בגדלות הפסולה. כמאמר עשיו בנה הגדול. הדרך של עשיו, היצר הרע, להפיל את הבן אדם, זה אתה כבר מושלם, אתה כבר בסדר, אתה כבר גדול, אתה כבר צדיק, אין לך מה לשפר. התפילה שלך מושלמת, השבת הזאת, מה, הכל בסדר, הכל טוב. אין לו, וכשאדם חי ככה ואחר כך, זה היצר רע, כשמפילו בגדלות, נופל לגדלות, כן, לדמיון של גדלות שהוא חושב שהוא גדול, נוקם הוא ובעל חימה אחר כך להינקם ממנו, ואז הוא מפיל אותו, ואז הוא הורס אותו. זה בעצם סוג של תרגיע את האויב שלך, וצפר לו כמה הוא חזק, וצפר לו כמה אתה פוחד ממנו, וצפר לו, ואז הוא ירדם. הוא ירדם בשמירה, תוכל לעשות מה שאתה רוצה. תשכנע את האויב שלך כמה הוא גדול וחזק, ואז תוכל לנצח אותו בקלות. כי אז הוא כבר בא, לא מוכן, הוא לא חושב שהוא צריך להיות מוכן. וככה היצר הרע עובד. מספר לבן אדם כמה הוא גדול, ונותן לו תחושה שכמה הוא ענק, וכמה הוא מצליח, וכמה כבר אין לו מה לפחד אפילו, והוא כבר בטוח, ואז תופס אותו בקלות. וזהו שציווה יעקב לומר לעשיו, יעקב הוא קטן, יעקב הוא איש תם, והוא יודע שהוא צריך עזרה, והוא כל הזמן צריך עזרה מה שמתברך. וזהו שציווה יעקב לומר לעשיו, כה תאמרון לאדוני לעשיו, הוא אומר לו, אם לבן גרתי ואיכר עד עתה, נכון? טוב, אז רשי אומר לנו, מה זה אם לבן גרתי ואיכר עד עתה, ותרייג מצוות שמרתי. יש פה איזה דבר מעניין בפסוק. פשט הפסוק, מה הוא אומר? כה תאמרון לאדוני לעשיו. אני עם לבן גרתי, ואיכר עד עתה, איפה היית כאילו בכל השנים האחרונות? הוא אומר, לא, הייתי אצל לבן גרתי שמה, והתעכבתי עד עכשיו, והי לי שור וחמור, צום ועבד לשפחה, ויש לך להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. אז רשי אומר לנו, הוא בעצם אומר לו, תשמע, אני גם חלש, זה לא, הברכות לא התקיימו כמו שחשבת, אני אקבל את הברכות, יהיה פה איזה משהו, מי יודע מה. הן גביר שמתיב לך, לא נתקיימו בי, נכון? נשארתי רק גר, בלי הבית יוד. טוב, זה דרוש, אבל פשוט, לא התקיימו הברכות באמת, הן גביר שמתיב לך, אז כאילו מנסה לפייס אותו, להרגיע אותו. אז אומר לו, אם לבן גרתי. רשי אומר, מה זה אם לבן גרתי? גרתי אותי עוד תרייג, תרייג מצוות שמרתי. מה הפירוש של זה? אומר מנדל, הפירוש שכל המצוות ששמרתי, הוא אומר, אתה חושב שאני נהייתי צדיק? הוא אומר, אני לא צדיק. כל המצוות שעשיתי, היה לי שותף. אתה יודע איך קוראים לשותף הזה? לבן, היצר הרע. כל המצוות ששמרתי, אם לבן היה, שהוא היצר הרע שרציתי להינצל ממנו, אומר, אתה חושב אני מגיע פה, ואדם מגיע ומתחיל לעשות את החשבון הנפש שלו, אומר, עשיו אומר לו, אתה גדול, אתה ענק, אתה צדיק. מה הוא אומר לו? עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. אתה חושב שבמצוות האלה אני מחקתי את היצר הרע, הרגתי אותו, כבר אין לי ניסיונות. אומר, אני מתפלל, והיצר הרע מתנדנד ביחד איתי מתחת התלית. כן, מכירים את הסיפור עם רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שכשהוא עוד היה חתן, שהיה קסט, הוא ישב אצל השבר שלו ואכל שם מה שהיה מקובל באותם ימים, שהוא אוכל אצל, גר אצל השבר שלו בבית, ואז הזמינו אותו לגשת לפני העמוד ולהיות חזן סליחות. אז הוא נעמד עם התלית, עומד, 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 לא פותח את הפה, מתפלל, ואז מוריד את התלית, זורק את הלבימה ואומר, תתפלל אתה לבד, והולך. לא יודע אם זה היה אולי כבר כשהיה רב בפינסק, אבל זה היה בשנים הצעירות שלו. ואז שאלו אותו, מה זה, מה הסיפור? אז הוא אומר, לא, אני הגעתי שם להתפלל סליחס. וכשאני נעמד להגיד סליחות, אני רואה שהיצר הרע מתאבא יחד איתי מתחת לתלית, ואומר, דבי יצחק, אתה גדול. תראה, הם מכבדים אותך, אתה הולך עכשיו לסליחות, לעורר את כל הציבור, איזה גדול אתה. ואז אני אמרתי, מי אתה, מה אתה, מאיפה אני מכיר אותך בכלל? אני אומר, מה, אתה לא מכיר אותי? אני איתך כל הזמן, אני היצר הרע, אני עוזר לך בלימוד, אני עוזר לך בתפילה, אנחנו ביחד בסיפור הזה. אז אמר לו רבי יצחק בזאת, אנחנו ביחד? אתה חושב שכל מה שקורה פה זה אתה? אז יופי, כך תעשה את זה לבד. כן, סיפור ידוע על רבי יצחק ברדיצ'ו. אומר רב מנדלה, כשיעקב שולח להגיד לעשיו, הוא אומר לו, אל תחשוב שאני הייתי צדיק. עם לבן גרתי, עם היצר הרע שרציתי להינצל ממנו. דווקא יש איזה בדיחה, סיפור בדיחה כזה, שהיו אומרים בירושלים, שיום אחד איזה נובהרדוקר, כן, תלמיד של ישיבת נובהרדוק, שידוע הדרך שלהם בעבודת השם, היה בזיכרון מוישה בירושלים. הוא רואה איזה אברך, הנה ירושלמי מסתובב שם, ואז הוא אומר לאברך הירושלמי הזה, תגיד, איך מגיעים מפה לרחוב פרס? אז הוא אומר, אני בוא, אני אלווה אותך, אני אראה לך. אז אומר הנובהרדוקר לאותו אברך ירושלמי, לא, בסדר, אני אלך לבד. אמר לו, הירושלמי, היהודי הולך לבד? יהודי אף פעם לא לבד. כן? במשמעות הפשוטה, יהודי אף פעם לא לבד, תמיד הקדוש ברוך הוא איתו. והנובהרדוקר הזה כזה נכנס למחשבות, הוא אומר, וואי, אתה צודק, יהודי אף פעם לא לבד, תמיד היצר הרע נמצא איתו. דרך כלל אומרים את זה כסיפור בדיחה. אבל רב מנדלה כאן מלמד אותנו שכן, לפעמים צריך לומר את המשפט הזה. יהודי אף פעם לא לבד, התפללתי, למדתי, היצר הרע היה איתי בסיפור הזה. אני לא נקי. אדם חייב לראות את עצמו כפתי, לראות את עצמו כשפל, לראות את עצמו כנמוך, לדעת ולהכיר איפה התאוות שלי נמצאים וכמה הם גרועים. ואז המצוות באמת, בכל זאת אני עושה את המצוות, ואז ההיצעה הייעוצה של המצוות תרומם אותו, תעלה אותו, עדות השם מחכימת פתי, כי אני יודע שאני פתי. אומר, וזה מה שיעקב אבינו אומר, אם תרג מצוות שאמרתי פירוש, שכל המצוות ששאמרתי, אם לבן היה שהוא היצר הרע שרציתי להינצל ממנו, והיהי לי שור וחמור צאן ועבל ושפחה. אומר, מה אתה חושב שאני שונה מכולם? גם לי היה שור וחמור וצאן ועבל ושפחה, אני לא הלכתי באיזה גדולות ונפלאות ממני, אני עובד כמו כולם, שמהוויות עולם ככל אדם, ולא נעשיתי שר וחשוב, כפירוש רשי ז"ל. אז זה מה שיעקב בעצם אומר לו, והנה, להיות יעקב אשתם יושב אוהלים, היה משמעות, אז היו יכולים לחשוב על יעקב בגלל שהוא אשתם יושב אוהלים, וואי, הוא צדיק, הוא גדול, היה משמעות היותו מלאך אלוקים, וחשוב וגדול. לכן היה חשוב לו מאוד, השפיל עצמו, והיה שפל בעיני עצמו, כי לא הגיע עד עתה אל המנוחה. אבל עם לבן גרתי, שכל מה ששמר ועשה ולמד, הכל עם לבן עדיין, עם היצר הרע. להינצל ממנו ולשיט עיצות בנפשו, בשביל לזכור שהוא צריך כל הזמן להינצל מהיצר הרע, הוא לא נכנס לגדלות ולפינה החשוכה והנוראה הזאת של להיות בטוח שאני כבר שלם. הוא ידע והוא חי עם זה שהוא מלא בחסרונות. אז נקודה מאוד מאוד חשובה, ורב מנדלה באיגרת הקודש, באיגרות שהוא כותב, הוא כותב באיגרת לחסידים, באיגרת ט', הוא אומר, אבל אמיתת נקודת לבבי הודיע לכם, ראשונה אחת היא, על כן אמרתי תם ורשעי מחלה. אומר, יש צרה נוראה שהורסת הכל, היא הגדלות התמאה שתתמע האדם בחייו. והנה, באומנה איתי, כל דרכה יזכונו להם להפיל מאיתם הגדלות ולחזק השפלות בליבם, ועדיין מובטחני שיהיו מוחזקים בה, גם חושבים שתתפטרו מהגדלות, עד שלא יחפשו חפץ מחופש דרכים שונים. זאת אומרת, זה דבר שדורש המון המון עבודה בהמון דרכים שונות, לנסות משהו וזה לא יצליח, ולנסות עוד משהו ולא יצליח, ועוד ועוד, וממש כל הדרכים בחזקת סכנה לפניהם, ממש חלילה אפשרות הוא לצאת מדרך הטוב, רחמנא ליצלן. זאת אומרת, הגדלות היא נוראה והיומה. אגב, ידוע ש... זה היה גם העבודה של רב מנדלה, גם הוא אמר שהוא הגיע לרייסן, לאזור החבל ארץ הזה, ראיתי שם אנשים שבגדים קרועים ולבבות שלמים. ואני החלפתי את זה, שיהיה להם בגדים שלמים ולבבות קרועים. והוא עצמו, כידוע, היה חותם על כל דבר, היה חותם השפל באמת. זה החתימה שלו, השפל באמת. מספרים שהיה פעם אחד התלמידים שהתחיל לחכות את הרב ולכתוב גם כן השפל באמת. אמרו עליו גדולי התלמידים, הרב רב מנדלה, הוא היה שפל באמת. אבל זה שעושה את החיקוי, הוא באמת שפל. כן, זאת אומרת, הוא אומר, זה דבר שדורש המון 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 עבודה, הנקודה הזאת של שפלות, לדעת, להינצל ממנו, לשית עיצות בנפשו, עדיין אני עם לבן, לא להיכנס לדמיונות של שקר, כאילו שאני מושלם. ובזה, אומר מנדלה, ניחת מיית המפרשים, לפי זה יושב את השאלה של המפרשים, ששלח יעקב ועשיו דברים מאופכים. הכנעה וגדלות שהוא עם לבן גרתי, מה אתה בא להגיד? הכנעה, אתה בא לך... להכניע את עצמך ולספר שאתה גדול. שאם לבן גרד, לפי זה הכל אחד. הוא אומר, מצד אחד, תרייג מצוות שאמרתי, מצד שני, כן, אני עדיין גר. כן? קיימתי, אבל אני עדיין עם לבן כל הזמן, וזה המהלך שהוא רוצה לבאר באמת בעניין הזה. עכשיו הוא אומר, והנה ידוע. והנה ידוע, היות יעקב בחיר שבאבות, וכן משה בחיר שבנביאים. הוא אומר, מה זה? בוא נתבונן שנייה כדי להבין מה זה הדבר הזה שנקרא בחיר. בחיר כאן, כוונה בחור, כן, עם חטא, עוד חטא, זאת אומרת, הוא נבחר. אומר, תמיד בחירה קיימת מתוך הצע, נכון? אם הביאו לי מוצר אחד, לא הייתה לי אפשרות בחירה, אני לא יכול להגיד שבחרתי את זה, קיבלתי את זה, כמו שזה. בחירה מגיעה מתוך מקום שהיה לי הצע, ימינה או שמאלה, ובחרתי במשהו מסוים מתוכם. תמיד בחירה עם לשון הכריע. הכריע זה תמיד הדעת. יש לנו חסד מצד אחד, גבורה מצד שני, והתפארת שמכריעה ביניהם, חוכמה ובינה ודעת, זה תמיד המשקולת הזאת שמכריעה בין דברים שונים, קצוות שונים, נקרא דעת, ולכן בחור שבאבות, בחיר שבנביאים, כן? לשון בחירה זה ההכרעה של כוח הדעת. זה עניין בחור. הדבר הממוצע הוא מכריע בין תרי הפכים, הזה או זה, ואת אומר, בא השלישי, והכריע בינתיים. והוא הבחור, והוא הנקרא דעת המחבר, הוא מייחד הכל ללחדות פשוט. נכון? בדרך כלל, כשאדם בוחר מתוך כמה דברים, יש לו הצע לפניו, הוא בוחר מתוכם. כי באמת, אומר, מיתו יתברך לא תצא הרעות. מיתו יתברך לא תצא הרעות. אז מה קורה? כי טוב הוא מיטיב. הוא באמת עושה טוב. אבל כל הרעות המתדמים, או מידות הנמדדות, כן? אם יש דברים שנראים לאדם כמו דברים רעים, או מידות הדין והגבורה שנמדד לאדם במידת הדין, בצמצום, הוא לא מקבל את השפע בהרחבה גדולה, אלא מקבל שפע בצמצום, נמדד לו במידה, הכל אל מקום אחד הולך לתכלית הטובה. באמת הדבר הזה הוא טוב גמור. כל הרעות שמדמות מאיתו הן טובות אמיתיים, כל הגבורות הן חסדים, הכל הולך למקום אחד בתכלית הטובה, רק האדם אינו מבין וגולה מבלי דעת. כשאדם לא מבין למה זה טוב, החוויה שלו כרגע שהוא קיבל משהו לא טוב, קיבל משהו קשה. לפעמים זה טוב מיידי, לפעמים זה טוב לרחוק יותר, אבל תמיד כל מה שקורה משמיים זה הכל טוב. זה יסוד גדול שהוא גם דיבר עליו כמה פעמים וכבר רחבנו בזה, לא נאריך בזה כרגע. אומר, וזה הכוח הזה, כי הדעת הוא המחבר הנהגת המידות על ידי החוכמה העליונה. והדעת הזאת, כשאדם רואה את הדברים, אז הוא מבין איך זה מגיע מהשורש, מחברת הקודש, הוא רואה איך שזה לטובה. אבל אם חסר בדעת, אז זה נראה באמת כדברים שהם לא טובים. וכן, תנאים הראשונים היו יודעים ומחברים. הם היו יודעים את האמת, ולכן הם היו מחברים את מה שקורה בעולם עם שורש הדברים, כמו נחום משגם זו לטובה, וכמעשה רבי עקיבא בברכות סמך עמוד ב', כל מדי אביד רחמנא ליצלן אביד, שכל המאורע היה לטובתו. אבל מה? בשביל זה צריך כוח הדעת. להסתכל על הדברים, להתבונן בהם, ולראות איך שבעצם כל הדברים הם לטובה, לפעמים רואים את זה מיד, לפעמים לטווח רחוק יותר, אבל לגלות את הטוב שבכל מה שקורה בעולם, כי הכל זה רק רחמים וחסדים. עוד פעם, זה יסוד מאוד גדול ורחב, ולא נוכל להיכנס עליו עכשיו, אז נעשיר את זה ככה, כי כבר דיברנו על זה, אולי נדבר על זה בעתיד. אומר, כי הידיעה שהיא התקשרות, או האמונה באחדות הפשוט בכל סיבות המתהפך, כל הסיבות שקורות בעולם ומתהפכות בעולם, לדעת שהיא התקשרות ולהאמין באחדות הפשוט שהכל זה הקדוש ברוך הוא, ולכן הכל זה טוב והכל זה לטובה, הוא המתקת הדינים. להמשיך את הידיעה הזאת, דיברנו על זה לאחרונה גם דיברנו על השיעור על ליקוטי מוהר"ן תורה ל"ב, אז גם דיברנו על העניין הזה של להמשיך את האלף של אקי אל הדין, ואז הופך להיות עדנות, קבלת מלכות שמיים, שזה הידיעה הזאת של האמונה באחדות הפשוט מלמעלה, מאם על הבנים, להביא את הידיעה הפנימית הזאת, המתקת הדין. לכן יעקב ומשה שהיו נקראים בחור, שהוא הדעת והמחבר, נכון? בחירה זה הדעת, כמו שאמרנו, ולכן בגלל שהוא הדעת אז הוא גם החיבור, וו החיבור, היו מתייראים שהרי הוצרכו ללכת בזה וגם בזה כדרך המכריע ומחבר גבורות בחסדים. בגלל שהם היו צריכים להיות מחברים, הם היו בחורים, זאת אומרת יעקב אבינו הרי לא רק חסד או רק גבורה, הוא שילוב של חסד וגבורה. כדי להיות שילוב של חסד וגבורה הוא צריך להשתמש גם ממידת היראה. ולכן הוא הולך למקום הזה של היראה. הוא באמת שאם היו חסדים לבד ולא היה שום יראה, בוודאי הוא הולך לבטח דרכו כדרך המדרש של וישלח יעקב. מה אני צריך להתעסק איתו? אני סומך על הקדוש ברוך הוא וממשיך הלאה. אבל יעקב, באמת יעקב היה בחור שבאבות. הוא נמצא במקום האמצע, הוא צריך לשלב גם את זה וגם את זה, שהוא אוחז בשני הקצוות כנזכר לאל. לכן חוכמה גדולה עשה בוישלח יעקב כמבואר בזוהר הקדוש, שהיה מתיירה, ועל ידי ההתעוררות של העירה, והמתיק את העירה שיש לו פה, מייסב, מהחיילים שלו, ואלה יראה למעלה למעלה, מעלה אותה למעלה עד השורש של העירה, שאיזה עירה זה העירה העליונה? שהוא היראה שמא יגרום החטא כנזכר לאל, שאני לא אבטח בהבטחה ויאבד את הקשר עם השם יתברך ורחמנא ליצלן תרחק ממנו, ובזה הכניע הגבורות והיראות החיצוניות, הכניע אותם לגמרי. וכן אומר גם משה רבינו עשה את אותו תהליך. זאת אומרת, אני צריך פה קצת לסגור את הדברים, להדק את הדברים. מה שהוא אומר זה ככה, הוא התחיל מנדלה עם משה רבינו בחור ויעקב בחור. מה זה שמא יגרום החטא? הסביר רב מנדלה, שמא יגרום החטא זה אולי מרוב זה שאני מרגיש בטוח בהבטחה של הקדוש ברוך הוא, אני כבר אתנתק ממנו, אני כבר לא יעמוד מולו, והוא רוצה לעמוד לפני השם ולעבוד את השם ולעשות את רצונו, וההבטחה היא עצמה יכולה להפוך לרועץ, להיות מסוכנת. עכשיו הוא אומר, ופה יש לך את המצב הזה של עדות השם נאמנה, מחכימת פתי, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו, כן? מה הפירוש של זה? הוא אומר, מחכימת פתי. מי שמרגיש פתי, אז המצווה תחכים אותו. מי שמרגיש גדול, מרגיש עשיו בנו הגדול, רחמנא ליצלן, מאבד את הכל. מי שמרגיש יעקב בנו הקטן, מרגיש קטן, מרגיש צריך עזרה, עם לבן גרתי ותרייג מצוות, שאמרתי, כל המצוות שלי הם יחד עם, עם לבן, יחד עם היצר הרע, דווקא הוא המצווה תחכים אותו. עכשיו, יעקב, שצריך בעצם את הדבר הזה, של להיזהר מאוד שמא יגרום החטא, איך הוא עושה את זה? הוא בחור שבאבות, הוא צריך לייחד את העירה והאהבה ביחד. מה הוא עושה? מעורר בתוכו את כוח העירה כדי למתק אותה, ואז מחבר את העירה לעירה העליונה של שמא יגרום החטא לא לאבד את הקשר עם השם יתברך, זה נועם יראתך, דרגה מאוד גבוהה של עירה. ואז ממילא ממתיק את כל היראות כולם, וממתיק אותם לדורות עולם, כן? כמו שהרופשיצר כותב שהברכה הזאת שהוא ממשיך היא ברכה לדורות עולם, הרופשיצר בזר הקודש בליקוטים, אז יש פה באמת ברכה שהוא ממשיך. וכן משה רבינו עליו השלום, שגם הוא היה בחור ודעת המחבר, הוא היה אמצע וחיבור, הוכרח להתיירא להביא מכוח היראה, אל תירא אותו, אבל היראה היא הייתה סיבת הכנעה, יראת השפלות לעמוד לפני השם יתברך, מתוך זה שהוא יודע שהוא חסר, והשם יזכנו להיות מן היראים השלמים, אמן.